ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נעשים כאן ספר נבואות על בבל. יש לנו 10 נבואות על בבל. היום אנחנו בעזרת השם, עם סיום הפרק, נסיים את 5 הנבואות הראשונות. הנבואות הבאות על בבל הן בפרק נ"א. בעזרת השם מתקרבים לסיום הספר, בהחלט אירוע מרגש, לפחות אותי. אז התחלנו לראות בשבוע שעבר, הסברנו את הבעייתיות. הבעיה היא כזאת, וזה חוזר על עצמו גם במה שבעזרת השם נלמד היום. ראינו בשבוע שעבר את הנבואה הראשונה, והיום נבקש לראות את השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. הבעיה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא ממנה את בבל להעניש את כל העולם. הרי צריך להחריב את בית המקדש, צריך להגלות את עם ישראל, צריך גמרנו לטפל בכל העמים שיושבים לנו בצורה גיאוגרפית, עד אדום, עמון, מואב, פלשת. ראינו את כל ההתעסקות, כולל שבטים נידחים איזשהם מקומות וכו', ועכשיו צריך להעניש את המעניש. הרי ירמיהו אומר לכולם, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלך לבבל. בסדר, אז מה זה בבל? בבל זה המבוכה והנחלה? נחמד מאוד. לא, אבל גם בבל מתחרט. אז איך אנחנו עכשיו, כמובן שהחורבן של בבל הוא התקומה של עם ישראל, איך אנחנו מנווטים את כל העניין הזה? זאת הפרובלמטיקה של שני הפרקים הללו, כי אם אנחנו מדברים על אויב נצחי, אז אין לנו בעיה איתו, אויב נצחי, נלחמים איתו, אבל בבל הם לכאורה אמורים לייצג את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, ופה כל הסיפור הזה, הולך ומתהפך. אז ראינו בשבוע שעבר, אמרנו שלפרק יש כותרת, ואחרי שיש כותרת על בבל, אז הנבואה הראשונה היא פסוקים ב' עד י"ג, והגענו לפסוק י"ד בפרק נ', ותראו מה אומר הנביא. הנבואה השנייה היא נבואה קצרה, והיא בעלת 3 פסוקים, י"ד ט"ו ט"ז. מה אומר הנביא? ירחו על בבל סביב, כל דורכי קשת ידעו אליה, אל תחמלו אל חץ כי להשם חטאה. מי שהשתתף אי פעם, אפילו בתרגיל משמעותי של הצבא, ובוודאי במלחמה, יש מושג לא לבספס תחמושת. וזה לא מושג שהמציאו אותו בגלל ענייני חיסכון, אלא זה מושג שהמציאו אותו בגלל איך אנחנו מתייחסים למלחמה, מה אנחנו אומרים. אז הנביא פונה כאן, ירחו על בבל סביב כל דורכי קשת, הווה אומר, כל הלוחמים תערכו, תתארגנו, תסתדרו במלחמה שלכם אל בבל, ירחו, תערכו בצורה מסודרת, ידוע אליה, אל תחמלו על חץ כי להשם חטאה. אומר לנו הרד"ק, מה זאת אומרת אל תחמלו אל חץ? זאת אומרת, הוא אומר לנו, מסביר את דברי הפסוק, אני קורא במקום מספר 1 בדף המקורות, אל כמו על וכמו רבים אמר, לא תחוסו על החיצים ותאמרו שמא נראה אותם ולא נקה אדם, כי לא ישוב ריקם, כמו שאמר למעלה ככל חץ שתשליכו יהרוג אדם כי להשם חטאה. תראו את כל החיצים שיש לכם, תראו את כל התחמושת, זה יפגע, כי הקדוש ברוך הוא מבקש להעניש את בבל, ומכיוון שהוא מבקש להעניש אותם, אז המלחמה שלכם היא תצליח, הם צריכים לקבל את המכה שלהם. אל תחוסו, אל תחשבו, אל תעשו את כל הדברים בצורה מאוד מלאה ומאוד שלמה. הריעו עליה סביב, נתנה ידה זה ביטוי שגם הפרשנים מתלבטים בו, אבל כאן מדובר כמובן על מלחמה. נתנה ידה זה כמו נכנעה, הרימה ידיים, נתנה ידה. אדם שמופל בשבי, שהוא נכנע, הוא מרים ידיים, כאילו אני לא עושה כלום, אני לא מחזיק נשק, אני לא עושה שום דבר וכו'. ותראו מה רש"י אומר, ונתנה ידה במקום מספר 2, כאדם שאין בו כוח, הוא מושיט יד לכל מי שרואה אותו, הוא מושיט יד לכל מי שרואה לבקש על רחמים ועזרה, וכן מצרים נתנו יד, הושטנו יד למצרים לבקש מהם עזרה. אז כאן בבל הם הגיעו, שימו לב, לעיר הרבה ולביר העמיקתא. הם היו האימפריה ששולטת בעולם, ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, תראו עליהם את כל החיצים, הם נותנים יד, הם נכנעים, הם נופלים, הם מוכנים לעשות כל דבר וכל עניין. אז ממילא הריעו עלי הסבים, נתנה ידה, נפלו אשיותיה, נהרסו חומותיה. זאת אומרת, יש כאן ביטוי, יש כאן ביטוי לניצחון גדול על בבל. אנחנו יודעים היום מחפירות ארכיאולוגיות שהחומה שהקיפה את בבל הייתה בעלת כמעט 5 קילומטרים. הייתה שם איזושהי עיר הבירה כנראה או משהו שהייתה מוקפת בחומה, כנראה שמצאו שרידים של העניין הזה, וכך מתארים את נפילת החומה. והחומה נראה כל כך גדול, נהרסו חומותיה כי נקמת השם היא, נקמו בה כאשר עשתה עשו לה. אבל זה לא מספיק שנלחם עם הלוחמים. נלחם עם הלוחמים זה מה שנקרא fair enough, נלחמים עם הלוחמים. אבל כאן מדובר, שגם משמידים את עובדי האדמה. קרטור זורע מבבל ותופס מגל בעת קציר, מפני חרב היונה איש אל עמו יפנו ואיש לארצו ימוס. זאת אומרת, יהיה פה כזה חורבן של בבל, לא רק שהחיילים שלה יעברו, גם עובדי האדמה לא תישאר להם תחומה. אין מה לעשות, בבל הולכת להיהרס, להיחרב. ובוא נחשוב שאותו נביא, שאמר רק לפני כמה שנים, זאת אומרת, מה זה עושה לאמינות של ירמיהו? אותו נביא שאומר כמה שנים לכל בני ישראל ללכת לבבל, מסביר להם עכשיו, והוא לא חלק את הנבואות שלו כמו שאנחנו חיכינו משבוע שעבר לשבוע, שבוע ימים, בין הנבואה הראשונה לשנייה. וכאן הוא נותן עוד איזה ביטוי לחורבן של בבל, לחורבן של אנשי הצבא, וגם לחורבן של אנשי המלחמה. השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אחרי שתי הנבואות הללו, מה היה החטא של בבל? למה נקבל את עונש כזה? מה היה החטא של בני ישראל? אנחנו יודעים, הגמרא אומרת לנו, שזה ביטוי במקרא גם, כן? יש לזה אמירה במקרא, בגלל חטאות מנשה, היה מלך בירושלים, קראו לו מנשה, 55 שנה הוא היה מלך בירושלים, הוא העמיד צלם באחד, ולפי חלק גדול מן הסיבות, זה, לפי חלק גדול מן הפרשנים, זו הסיבה לחורבן בית ראשון. וזה אומר, עם ישראל קיבל עונש, למה? היה מצב X, נגרם מצב Y, התוצאה היא עונש. מה עשו בבל? אז ראינו בשבוע שעבר, בסוף השיעור, ככה בדקה האחרונה, דחקנו את דברי הרמב"ן, דברי הרמב"ן המאוד מאוד יסודיים, מאוד משמעותיים, שהרמב"ן אומר שזה לא, נבוכדנצר בעצמו לא היה אחד מן המתווה צדיקי עולם. הוא נהנה, הוא בנה את המעמד שלו, הוא נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו להיות שבט אפו, להיות זה שמטפל ועושה את כל הדברים הללו. זאת אומרת, הייתה לו פה המעה אישית מתוך כל הדבר הזה. אבל בשביל זה להעניש את כל האימפריה הבבלית? אז מה הסיבה? כפי שאמרתי, אנחנו בפרקים נון ונון א' נמצאים בתוך ספר נבואות על בבל, סך הכל 10 נבואות. בשבוע שעבר ראינו את הנבואה הראשונה, עכשיו הסברנו את הנבואה השנייה, ואנחנו, כשאנחנו נכנסים לסוגיה הזאת, אנחנו שואלים את עצמנו, מה עשתה בבל? בשלושת הפסוקים הבאים, יותר נכון ב-4, י"ז, י"ח, י"ט וכ', כן.
לפי מה החלוקה לנבואות?
מה זה?
לפי מה החלוקה לנבואות פה?
לפי הנושאים. זאת אומרת, החלוקה היא לפי הנושאים, כך מופיע בדעת מקרא, ויש גם, עוד כל מיני סימנים שכשמופיע ביטוי השם אלוקים צבקו או משהו כזה, זה כאילו גלים של דברים על בבל. זה לא סתם איזושהי אמירה אחת, אלא אתה יכול לעשות כאן חלוקות משנה. לא כל הפרשנים עושים את זה, אבל זה מקל עלינו כשאנחנו רוצים ללמוד, לדעת איך ללמוד את הדברים הללו. אז אנחנו מגיעים עכשיו לפרשה נוספת, ואולי היא נותנת לנו איזשהו הסבר לעניין הזה. כפי שאמרתי, הנבואה הבאה בעלת ארבעה פסוקים. שא פזומה ישראל, הריות הדיחו. הראשון, החלום מלך אשור, וזה האחרון עצמו, נבוכדנצר מלך בבל. לכן כל אמר השם צבקות אלוקי ישראל, הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו, כאשר פקדתי אל מלך אשור, ושובבתי את ישראל אל נבאו, וראה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו. בימים ההם ובעת ההיא, נאום השם, יבוקש את ארון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה כי יסלח לאשר אשיר. נבואה. מה כתוב בנבואה הזאת? כתוב שבבל הם אלה שאחראים לפיזור של עם ישראל. הכותרת היא, כפי שראינו, שם פזורה ישראל. למה עם ישראל נמשל על הדבר הזה? תראו בדף המקורות במקום מספר 3. תני חזקיה, שא פזורה ישראל, נמשלו ישראל לשא. מה השא הזה לוקה על ראשו, או באחד מהעבריו וכל עבריו מרגישים? כך הם ישראל, אחד מהם חוטא וכולם מרגישים. אני חושב שזה הנקודה המיוחדת שמאפיינת את עם ישראל. אנחנו בחודש אדר, אנחנו בימים פורים, אנחנו בלך כנוס את כל היהודים, אנחנו כאילו נמצאים באיזשהו תהליך מאוד 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 משמעותי, ואנחנו יכולים לנסות ולהבין את דברי חז"ל הללו, מה ההרגשה שיש לנו כשאנחנו שומעים ששליח חב"ד במוסקבה הרביצו לו מכות ברחוב. למה זה מופיע בחדשות פה בארץ? כי יש איזו אחדות בין כל העם היהודי, יש איזה חיבור בין האנשים, יש איזו אכפתיות, צריכה להיות אכפתיות כזאת. אתה שומע שקרה משהו לחייל צה"ל, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מאיפה הוא, אתה לא יודע מה הוא וזה, אבל שמעת חייל זה וזה, זה מראה על האחדות, זה מראה על האכפתיות, זה מראה על האחד עם השני. אז אומרים חז"ל, שא פזורה ישראל, נמשלו ישראל לשא. מה שא זה לוקח על ראשו? אתה מרביץ לו בראש, אתה לוקח את השא וחובד בראשו. מה זה קשור לרגליים שלו? לא. אז אומרת הגמרא, אז אומרים, כתוב במדרש, כל העבריו מרגישים. כך ישראל, אחד מהם חוטא וכולם מרגישים.
וכך זה על כל בעל חיים, זה לא קשור לזה.
מה זה?
זה קשור על כל בעל חיים, זה לא קשור לזה. גם זה על כל בעל חיים.
לא ניסיתי, לא התלבשתי. אף פעם לא התלבשתי בליבוש של כלב, אז אני לא יודע אם מרביצים לו באוזן, אז
זה
לא יודע.
גם בן אדם זה קורה. קורה לא מיד.
נכון, אבל פה כנראה שבסה זה בצורה מיוחדת, זה צורה מיוחדת, לכן חז"ל ממשיכים את ישראל לסה, סה פזורה ישראל. אז חלק מהאבון של בבל, שהם עשו את המהומה הזאת לעם ישראל. עכשיו תראו מה כתוב פה בפסוק, עריות הדיחו. שתי גלויות היו לעם ישראל. גלות אחת, אשור. עשרת השבטים, אמרנו שהגלות הזאת הייתה למעלה ממאה שנה לפני חורבן בית ראשון. זה היה אריה אחד, סנחריב, מלך אשור. יש לנו עסק שלם עם... יש לנו עסק שלם איתם במה שהם עשו לנו. אז אריות הדיחו הראשון, הריות הדיחו הראשון, החלום מלך אשור, וזה האחרון עצמו, וזה האחרון עצמו, זאת אומרת, גלות אשור, גלתה לנו את עשרת השבטים, הם נעלמו לנו, וזה האחרון עצמו נבוכד רצח מלך בבל. לא כל כך יפה להגיד, מה כתוב פה? המילה עצמו, מה היא מזכירה לכם?
עצם.
מכירים את הביטוי, מישהו בא לאכול אחרי שכולם אכלו, אז מה שואלים אותו? תגיד, השארת לנו איזה עצם? מישהו אוכל עצמות? אלא מתכוונים לומר, תגיד, השארת לנו משהו? אז מכיוון שמלך אשור הגלה את עשרת השבטים, מה נשאר כבר לנבוכדנצר? את יהודה ובנימין, את שני השבטים שנמצאים פה בירושלים. אז אומר הנביא, הראשון חלום מלך אשור, וזה האחרון עצמו, מי ששארית הפלטה, אלה שנותרו פה, את העצם שנשארה פה, הגלה אז נבוכדנצר מלך בבל. לכן כל אמר השם, לכן זאת הסיבה אנחנו שואלים את עצמנו 10 נבואות תורנות על בבל, מה עשו המבנים האלה? הם הרי קיבלו שליחות מהקדוש ברוך הוא שזה מה שהם צריכים לעשות, לא בדיוק זה מה שהם עשו. לכן כל אמר השם צבקות אלוקי ישראל, הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו, כאשר פקדתי אל מלך אשור ושובבתי את ישראל אל נבל. ושובבתי, מה אנחנו שומעים פה במילה הזו? קודם כל, והשבתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשיב את עם ישראל, הם יבנו, הם יזכו לבנות את בית שני, ושובבתי. אז למה לא כתוב והשבתי? למה כתוב ושובבתי? כולנו יודעים, העלייה בבית שני, בית שני בכלל, הגמרא ביומא אומרת שחמישה דברים היו חסרים בבית שני. זה לא הייתה אותה קדושה ואותה עוצמה שהייתה בבית ראשון. זה קצת שובבות. זה לשוב, אבל בשובבות. ולכן ושובבתי. אחרת הנביא היה צריך לכתוב, והשבתי, אני מחזיר אותה. אנחנו לא חוזרים למה ש... אני למשל, לעולם לא יכול לחזור לניו יורק. כי אף פעם בחיים שלי לא הייתי שם. אני גם חושב שאני יכול להיות יהודי טוב ולחיות עד 120 בלי להיות שם. זה לא חסר לי בדיוק. אבל אם יושב פה מישהו שהיה ו... לא לקחת את זה אישית. לא לקחת את זה אישית, זה בסדר. אבל... אבל אם מישהו היה שם והוא בא לפה, אז יש מציאות שהוא יחזור. אז הנביא אומר, אני לא יכול להגיד והשבתי, כי למה שהם היו למדרגה המיוחדת של בית ראשון אין מציאות כזאת. אבל ושובבתי, אני מחזיר אותם, אבל באיזשהו שלב אחר.
למה בבל
עדיין
אין שוב? בגלל
שהם יגלו את שערית את ה... כי בוא נאמר ככה, אתה מקבל משימה לעשות א' ב' ג'. עכשיו, אם אתה עושה את המשימה, אתה עושה א' ב' ג', אבל אתה מוסיף עוד ד' ה' ו', אז אתה מכניס פה את הנקודה שלך, את האגו שלך, את הזה.
מה הנקודה פה
של... אז הנקודה של בבל, אז ראינו בסוף השיעור הקודם, הבאנו את דברי הרמב"ן בגרשים, שנבוכדנצר, הוא לא עשה את הכל לשם שמיים, הוא עשה חלק גדול כדי להגדיל ולהאדיר את שמו, ובבל הגלתה את עם ישראל, לא לקחה את כולם בצורה מסודרת, תבואו מפה לפה, עינו אותם בדרך, הרגו אותם בדרך, עשו עוד כל מיני דברים. אז אתם, כן, הבוחרים עצמם, ולכן אתם תקבלו את העונש שלכם. זה לא שאתם סוף פסוק ושם אנחנו נמצאים.
זה מה שהזכיר במצרים,
שגם
את הכל יש
לנו בנהלוך. בדיוק, נכון, אותו רעיון של פרעה.
הם החמירו
מאוד. החמירו מאוד. אז, ושובבתי את ישראל אל נבהו, וראה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבה נפשו. יש כאן דבר מאוד מעניין, תראו מה כתוב בתרגום יהונתן. ועתיד ית ישראל להתראון אל נפר, אני משיב את עם ישראל למקום שלהם. וראה הכרמל והבשן והתפרנסון בארבע כרמלה מתנן ובטור בית אפרים, והגלעד תשבה נפשו, והגלעד ומקדשה תשבה נפשו. זאת אומרת, התרגום יהונתן מכניס פה את העניין של בית המקדש, של בית שני. זה לא כתוב בפסוק. אתם יכולים כמובן להגיד לי שהמילה נווה, כן, שהמילה נווה הוא מופיע בכמה מקומות, מופיע שנווה זה בית המקדש. אבל הרעיון הוא שהתרגום אומר כשיחזרו ויבואו וכו' וכו', יהיה פה איזשהו, איזשהו דבר מאוד, מאוד מיוחד, מאוד משמעותי. וממשיך הנביא ואומר, בימים ההם ובעת ההיא נאום השם, יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כשהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו, הכל יהיה בגדלס, כי אסלח, כי אסלח לאשר אשיב. מי שיוותר שארית הפלטה היא כמובן היא תצא זכאית בדין והיא תהיה ראויה לכל הדברים הללו. גם כאן מדייק המלבין דיוק נפלא. בימים ההם יבוקש את עוון ישראל, אני במקור חמש. ישראל הם עשרת השבטים שהם עבדו עבודה זרה, שזה נקרא עוון, שמורה על עיוות השכל והכפירה. זה לא יהיה במציאות כלל, כי יתבטל יצרה בעבודה זרה. כאן יש כמובן נקודה מעניינת שלא כאן הזמן והמקום להיכנס אליהם. כל מי שמכיר את המאמר של הרב קוק למהלך האידאות בישראל, אז בטח יבין את הדברים הללו. אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה האלוקים. מתי היה יצר? המסר של עבודה זרה קשור מאוד לפרשת שבוע, לחטא העגל. מתי היה יצר של עבודה זרה? בזמן שהייתה נבואה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן מכה של עבודה זרה, אבל יחד איתה הוא נתן גילוי בהיר ומפורש. זאת אומרת, יש גילוי, הנביא שומע את דבר השם. כשנביא שומע את דבר השם, אתה הולך לעבוד עבודה זרה, וזה מה שדיברו בשבת קצת בעיר קודשנו, בית שאן, שתיבנה ותיכונן, שזה ההסבר לחטא העגל, שהיה יצר של עבודה זרה, ואותו אחד שאמר, אם היית בזמני, היית רץ לעבודה זרה ומרים את שיקולי גלימתה וכו' וכו' וכו'. אז באיזשהו מקום, כשנסתלקה הנבואה, וזו סוף תקופת בית ראשון, וכמובן צריך לדייק פה, ומי שמשתתף בשבוע הרב אדרי אז בטח מכיר את מה שאני אומר עכשיו, זה למעשה דברי חז"ל. אנחנו רגילים בביטוי נביאים ראשונים ונביאים אחרונים לספרים שקיבלנו במתנה לבר מצווה, או בכריכה של הספרים בבית המדרש של הישיבה. שמה זה אומר? נביאים ראשונים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, נביאים אחרונים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ועשר, כתובים, זה תהילים, משלי, איוב, חמש מגילות וכו' וכו'. החלוקה של חז"ל היא אחרת לגמרי. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ועשר, כל אלה נביאים ראשונים, כי כל אלה היו בבית ראשון. חוץ מהשלושה האחרונים ועשר, חגי, זכריה ומלאכי, הם נקראים נביאים אחרונים. אבל ירמיהו, מצד לשון חז"ל, הוא נביאים ראשונים. בקטגוריה הזאת הוא שייך. למה הקורחים עשו ככה, ולמה זה מופיע באותיות זהב בכל מהדורה שמקראות גדולות, אני לא יודע, אבל ככה זה מופיע. אבל צריך להכיר שהביטוי החזלי, אז אומר פה המלבי, ישראל הם עשרת השבטים עבדו עבודה זרה, וזה לא יהיה במציאות כלל, כי יתבטל יצרד העבודה זרה. אז יבוקש את עוון ישראל ואיננו. מה הדבר השני? ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה. יהודה לא הכחישו את השם, רק היו להם חטאים מצד התאווה, שזה נקרא חטאת, והגם שזה יהיה בעולם במציאות, בכל זאת לא תימצאנה, כי אסלח לאשר עשיר, לאלה שאשר מן הגולה אסלח להם חטאותיהם, ולכן לא יימצאו.
זאת אומרת, יהודה שאתה אמרה, חטאה לאשר, במקרה
עם תאווה. מי?
יהודה.
כן. אתה אומר שהם לא ניסו להתחמק מהאחריות. יפה. יהודה לא הכחישו את השם, רק היו להם חטאים, בכל זאת לא תימצא. יפה, הערה שאפשר בהחלט לחשוב עליה. אז ומה המסקנה? כי אסלח לאשר עשיר, לאלה שעשיר מן הגולה אסלח להם חטאותיהם ולכן לא יימצאו. שימו לב איך כל הגלגל יתהפך. כל הזמן אמרו לנו, מה אתם חוטאים? כל הזמן, אני מתכוון לומר כל ספר ירמיהו, אתם חוטאים, אתם לא בסדר, לכן אתם צריכים ללכת לבבל, בבל הם בסדר, הם שליחי הקדוש ברוך הוא. הגלגל מתהפך, בבל מקבלים מכות חזקות מאוד, ותכף נראה את ההמשך שלהם. עם ישראל לא רוצים, אין חטאים, שם לנבר, הוא שם לבית המקדש, שם לכל העניינים כולם וכו'. מה המשמעות של הדבר הזה? הרב באורות ישראל, במקום מספר 6, אז יש כאן, נקרא את זה, זה קטע שמביא את הפסוק הזה, ובהחלט מנסה להסביר אותו. בדור האחרון מתרשם החותם, זאת אומרת, נותר רושם החותם של כל הדעות שבכל הדורות שעברו. זאת אומרת, זה תמיד ככה. מי שנשאר בסוף, אז הוא, על כבר, שמים את הכל. הוא מביא לידי ביטוי את כל מה שהיה קודם. ומה שנאמר בדיבור מתחתלת בו, הוא החותם של התמצית שלהם. על כן, גם התכונות הטבעיות היוצאות מכל ענייני האמונה מתרשמות, מותירות רושם, אל תתלהלו מהמילים הקשות, מתרשמות, מותירות רושם בלב כל הדבק בכנסת ישראל ורוצה בתשועתה. ואפילו התוך הפנימי שבכל המצוות המעשיות והאמוניות, יש לנו מצווה לשבת בסוכה, זו מצווה מעשית, יש לנו מצווה לברך על ארבעת המינים, יש לנו מצווה לאכול מצה בפסח, יש לנו מצווה, זה מצוות מעשיות, ויש מצוות אמוניות. מה זה מצוות אמוניות? להאמין שהשם הוא אחד, זאת אומרת, הכל מדי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה לא משהו מעשי, זה משהו שאתה צריך לחיות לפי העניין הזה. מרושם הוא בקישור לכנסת ישראל ובחפץ ישועתה. אלא שההכרה שלנו כמה יחיה את כנסת ישראל מביאה את כל המצוות ואת כל האמונות. זאת אומרת, הדור של הגאולה, הדור שלנו לצורך העניין, הוא עוצר בתוכו, הוא אוסף בתוכו, הוא מביע את כל מה שהיה בכל הדורות שלפנינו. מכל מקום, כל המקושר לחפץ ישועה לכללות ישראל בארץ ישראל, שמבלדי ארץ ישראל אי אפשר לישועה כללים של דבור, הרי הוא מקושר בגניזה לכל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולן. ולדור בכללו ראוי שימחלו לו כל הבנותיו שנעשים מחיסרון הכרה במה שהוא עצמו מדובק וקשור בכל לב. ועל זה נאמר בימים האלו ועת ההיא נאום השם, יבוקש אבון ישראל ואיננו, ואת חטאת יהודה ולא תימצאנה, כי אשלח, כי אסלח לאשר אשיר. בית הגדול שדורנו הוא המיועד לתעודה זו, ומה שנמצאים בו כאלה שרעיון זה נכתב במעמקי נשמתם, ומוצאים בו קדושה עליונה ודבקות אמיתית בהשם צום כל העולמים אלוקי ישראל ברוך הוא. מה הוא אומר? הוא אומר, מה נאמרה הנבואה הזאת של ירמיהו? בימים ההם ובעת ההם וכו'. הוא אומר, אנחנו דור של גאולה, אנחנו דור שהקדוש ברוך הוא מרכז בנו, אוסף בנו כל מה שהיה בדורות הקודמים, ועלינו, על המציאות שלנו, מכיוון שיטה של הרב קוק שמדבר עליה בהרבה מקומות, מכיוון שיש קישור מיוחד לארץ ישראל, קישור מיוחד עלייה לארץ ועבודה בארץ ופעולה בארץ וכו' וכו' וכו', זה ממילא מביא אותנו למצב שאנחנו, עלינו אומר ירמיהו את הפסוק הזה, יבוקש בעינינו, יש כל מיני דברים, אבל מכיוון שהסך הכל הוא הולך לכיוון החיובי, אז ממילא מסתכלים על הדברים אחרת. נבואה נוספת, נבואה נוספת היא הנבואה הרביעית, היא נבואה ארוכה יותר, קריאה למלחמה על בבל. יש כאן קריאה נוקבת מאוד לבוא ולהילחם בבבלים. ולמי הוא קורא הנביא? זה נבואה שמתחילה בפסוק כ"א ומסתיימת בפסוק ל"ב. ומה מבקשים? על הארץ מרתים. זאת אומרת, להמרות, זה למרות, זה לעשות איזשהו עניין, עליה, ויושבי פקוד, פקוד זה שם של עיר בבבל, חרוב ואחרם אחריהם נאום השם, ועשה ככל אשר ציוויתיך. זאת אומרת, הנביא מבקש שתהיה הסתערות טוטלית על בבל. תראו מה מסביר האברבנאל במקור 7. על הארץ מרתים הלא עליה, והמפרשים פרשו, וארץ מרדים על בבל, כי היא מדינת המרד והפשע. וכן תרגם על ערה דאב החורבן, וכן תרגם על יושבי פקוד, שהיה פקוד שם עיר מערי בבל. זאת אומרת, מה שנקרא אצלנו, קדימה ישראל. זאת אומרת, יש לנו את המבלים, יש להם שם איזה עיר בשם פקוד, אנחנו עולים עליהם. ויותר נכון לפרש שעל הארץ רוצה לומר, ארץ בבל, כי הארץ הידועה במקום הזה מרתים המרדים שעשה בבל ופשעיה. אמר השם, כנגד כל מרד מהם עליה, והם יושבי פקוד רוצה לומר, והם יושבי ההריגה שהם הכסדים, וקראם יושבי פקוד כלומר מתמידים בהריגה, הם מופקדים, הם כל הזמן פקידים של ההריגה וההרס וכו'. לפי שהיו תמיד הורגים עמים מלשון ולמפקד ממנו איש, חרוב, כלומר חרוב תחריב אותם, ואם ינוסו וימלטו להם אנשים אחרם אחריהם, ועשה ככל אשר ציוויתיך. והכל דיבור לנגד האבון והמרד של הבבלים, שהוא יעלה עליהם ויחריבך, והוא על דרך אבונותיו ימקדו לו את הרשע. והמפרשים פרשו עליה על כל הפסוק על דריווש מלך מדי, שהשם ציווה לו שיחריב את בבל. אנחנו יודעים שפרס ומדי הם אלה שכמו שבבל הורידה את השור, כך פרס ומדי הורידו את בבל. אז אני קורא שוב את הנבואה הזאת. על הארץ מרתים, עליה וליושבי פקוד, חרוב ואחרים אחרים נאום השם, ועשה ככל השם ציוויתיך. כל מלחמה בארץ ושבר גדול בארץ, הכוונה היא לא בארץ ישראל, בארץ הכוונה היא בבבל, שם יש מלחמה, איך נגדע? כל האומות כולם שואלים איך נפלה האימפריה, איך קרה דבר כזה בבל עד כדי כך, איך נגדע וישבר פטיש כל הארץ, איך הייתה לשמה בבל בגויים. תראו מה כתוב בדף המקורות, מה אומר רש"י, פטיש כל הארץ שהיה מפוצץ ומחטט את הכל. זה לא איזה אומה כזאת שצמחה במינכן למיירים, זה אומה, זה אימפריה ששלטה בכל העולם כולו, היא הייתה הפטיש. אי אפשר לקבע משהו, לסדר משהו בלי פטיש. פטיש זה, זה כלי הכרחי להתנהלות שלנו, והיא הייתה פטיש ברמה עולמית, זאת אומרת ברמה עולמית שהכריעה את כל העניין כולם. איך הייתה רשמה בבל בגויים, נשארו כלום, יקושתי לך, פח יקוש זה מוקש, זה משהו שנופלים אליו, גם, וגם נלכד את בבל ואת לא ידעת, נמצאת גם נתפסת כי באשר אתגרית. כל זה קרה לך, ראינו קודם, שא פזורה ישראל, וכאן אתגרית בריבונו של עולם. פתח השם את אוצרו ויוצא את כלי זהבו, כי מלאכה היא להשם, השם צבקות בארץ כסדים. בואו עולם מקץ, מקץ הכוונה היא מכל הקצוות, תגיעו, אנחנו נלחמים בבבל, מכל קצות הארץ תגיעו למלחמה הזו. פיתחו מאבוסיה, מאבוסיה אבוס, זה מקומות שיש בהם אוכל, תפתחו את כל המחסנים, סלוע כמו הרימי והחרימוע, אל תהי, סלוע הכוונה היא תדרכו אותה, תדושו אותה, תמחקו אותה ותמחצו אותה, והחרימוע, אל תהי, אל תהי לשארית, זאת אומרת, מחיצה טוטלית, ממש השמדה טוטלית של בבל. חירבו כל פריה, פרים כמובן, פרים כפשוטו, פרים גם בלשון החזקים, השרים, הקבינט הביטחוני, המדיני, האנשים שמנהלים את העניין, ירדו לטווח, אוי עליהם כי בא יומם את פקודתם. כל נשיא ופליטים מארץ בבל, להגיד בציון את נקמת השם אלוקינו, נקמת היכלו. השמיעו אל בבל, רבים כל דורכי קשת, חנו עליה סביב, אל יהי לה פליטה. תכף אני אחזור לזה. שלמו לה כפועלה, ככל אשר עשה תעשו לה, כי אל השם זדה אל קדוש ישראל. זאת אומרת, יש כאן עניין, יש כאן עניין מיוחד של השמדה טוטלית, מחיצה טוטלית של בבל, של כל מה שהם עושים, של כל מציאותם, של כל עניינם, השמיעו, ערכו וכו' וכו'. עכשיו יש כאן...
עניין זה לא בבל עכשיו?
מה זה?
איפה בעלה
יותר בבל? לא, איפה יש בבל? נפלו, פרס למדי כבשו אותה, והאימפריה הזאת, האימפריה הזאת נפלה, ואנחנו לא מוצאים אותם, לא מוצאים אותם באיזשהו חידוש. היום לא, יש לנו את המקום הגיאוגרפי, עיראק, פרס וכולי, אבל אין לנו, זאת אומרת, דווקא היהודים שבאו משם נקראים היהודים הבבלים. זאת אומרת, היהודים הבבלים יש להם מסורת, יש להם מנהגים, יש להם הרבה מאוד דברים, היהודים הבבלים, אבל אין היום עם שנקרא בדבר הזה. יש כאן איזה עניין שאני חושב שלומדים תנ"ך צריך להכיר אותו. תראו מה כתוב פה, אל יהי לה, קרי ולא כתיב. זאת אומרת, כל מי שמחזיק תנ"ך הגון, הגון בתחת ידיו, אז יראה שיש פה קרי ולא כתיב. מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת שיש פה קרי ולא כתיב? למה קוראים אם זה לא כתוב? לפעמים יש לנו כתיב ולא קרי, לפעמים יש לנו תיקונים כאלה ואחרים. זה הזדמנות. טיפה, ממש בחצי משפט לגעת בעניינים הללו. קודם כל, הגמרא בנדרים אומרת שכל הדברים הללו הם הלכה למשה מסיני. זאת אומרת שזה לא סתם איזושהי המצאות, הייתה איזושהי טעות ועשו משהו בעניין הזה. מי שיהיה בישיבה בשבוע הבא, במוצאי שבת הבאה, הזמנו לפה איזושהי הרצאה של פרופסור יוסי אופר על כתר ארם צובה. זאת אומרת, על התנ"ך הכי מדויק שיש בעולם היום, וכל הגלגולים שעברו ומה עבר, אני מניח שגם שם הוא ידבר בנקודה הזאת. אבל מה שיש פה...
זה לא כל
הכתיב
קריא, אפילו לא כתיב שם מסורדות, הרד"ק טוען שיש חלקם שזה כאילו טעות, כאילו אחרי שעזר את זה את ה...
הסיפור.
קודם כל, מה זאת אומרת, איפה הרד"ק אומר את זה?
הוא אומר את זה מדי פעם, ראיתי מדי פעם,
כנראה זה
כאילו אחרי הגלות.
אז יש, לא, כי אתה מכוון למשהו אחר, דווקא קשור לירמיהו. אומרים שהספר שיש בו הכי הרבה כי הוא כתיב זה ירמיהו. אז הברבנל, אני פחות להגיד את זה, אני לא יודע גם מקליטים פה, אז הברבנל אומר, מכיוון שירמיהו מתחיל להתנבות כי נער אנוכי, אז היו לו תאוריות בעברית. אז היו כאילו, אז לכן בספר הזה, זה כתוב באברבנל, זה לא אני אומר. אז לכן אולי זה, אבל יש כמה דברים שהם דברים מאוד יסודיים. מי שמטפל בדברים הללו, יש ספר שנקרא מנחת שי. מנחת שי נתפס בסוף המקראות גדולות, כתב אותו איזה יהודי באיטליה, והוא למעשה שומר המסורה שלנו. עכשיו תחשבו, זה דבר מדהים. יהודים גלו לתימן, לפרס, לפולין, לגרמניה, לאמריקה, לספרד, לכל המקומות כולם. שימו לב שיש לנו כל מיני נוסחאות של תפילות. יש לנו תנ"ך אחד. זה הרי דבר נפלא מאוד שאין כדוגמתו לאשש את אמונת היהדות. יש לנו תנ"ך אחד. בתפילות, אז אלה מתחילים במזמור שיר, אלה באותו, אלה פה, אלה שם, זה נקדישך, נקדש את שמך, הכל נעים ונחמד. אבל יש לנו תנ"ך אחד, זה דבר שכולם צריכים לקפוץ ברוב שמחה ולבסס את כל האמונה שלנו על הדבר הזה. איך התנ"ך נשמר להיות אחד? לזה יש את סימני המסורה. וזה מה שאמרתי, שמי שרוצה, וזה מעניין אותו, בשבוע הבא יהיה פה המומחה, אני חושב מספר אחד, לא בארץ, אלא בעולם, בכל העניין של המסורה, פרופסור יוסי אופר, בחור יקר מאוד, והוא ידבר על זה במוצאי שבת. אבל כאן כתוב, אל יהי פליטה, אני קורא במקום מספר 10, לקרי ולא כתיב. זאת אומרת, קוראים אבל זה לא כתוב. נדרים, הגמרא בנדרים, פרק אין בין המודעת מסורת רי סדר ואלה הדברים, וזהו אחת מניון תיבות הנקראות ולא נכתבו. זאת אומרת, יש בכל התנ"ך, בעשרה מקומות, קרי ולא כתיב, וסימנם סידרתי ברות. וזאת אומרת, במגילת רות יש שם בכמה מקומות, וירדתי את הגורן וסחת ולבס סמנותייך וכו', יש שם קרי ולא כתיב, ושם מנחת שי אומר את הסימן של כל הדברים האלה, איך לזכור את זה בתנ"ך כולו. עכשיו, מה זה מגיע לענייננו? אומר מנחת שי, ועילתו, עילתו הסיבה, למה כאן כתוב לה שקוראים וזה לא כתוב? כי בבל היא כיסא המלוכה ובית המלכות. וכן הוא אומר, הלא ראית כנראה, יש לו, יצא פה במאגר בצורה משונה, בבל רב דדים, דינה לבית מלכות וגומר, ובה שקעה גלות ישראל ובתה מלכותה ונבחרו מלכיהם, ובישר ירמיהו הנביא אל שארית ישראל בנקמת השם ממנה בשני עולמים. הסבר, אל יעיל הפליטה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זאת אומרת, אוריאל, מה ששאלת קודם, האם יש איזשהו תיקון לבבל? התשובה היא לא. ולכן הנביא רמז את זה בזה שיש פה קריא ולא כתיב. אל יעילה, אין לה בכלל מציאות. אז לא כותבים את זה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וכתב אל יעילה פליטה בעולם הזה, והוסיף לה מבחוץ, וכתב אל יעילה פליטה לעולם הבא. כך מצאתי כתוב וכו'. אז יש פה איזה רמז, זה לא סתם קריאוקטים, אלא הוא חיפש מה הסיבה לקריאוקטים. הוא אומר, מכיוון שהעונש על בבל הוא כל כך טוטלי, אז יש לזה ביטוי גם בעניין הזה. אני טיפה רץ כי אני רוצה שנגמור את הפרק. אז זה תזכרו ותכירו את הפרשן הזה, בעל המנחת שי, מנחת שי שהוא עוסק בענייני מסורה ודיוקים ודקדקנות וכו' וכו' וכו'. ממשיך הנביא ואומר, לכן יפלו בחוריה ברחובותיה וכל אנשי מלחמתה עידן ביום ההוא נאום השם, לא תהיה להם יכולת להילחם. ענייני אליך זדון נאום השם אלוקים צבקות, כי בא יומך את פקדתיך, וכשל זדון ונפל ואין מקים, ויצאת יש בערב ואכלה כל סביבותה. הנבואה החמישית היא מתחילה מפסוק ל"ג עד סוף הפרק, וזה כמובן נבואה גדולה על עם ישראל שמופיעה בתוך החורבן של בבל, וכפי שפתחנו את השיעור, זו הבעייתיות בנבואה על בבל, וזה מה שקורה לנו בכל הפרק הזה שלפנינו. כל רבה השם צבקות, אופיר שאל קודם, איך יודעים מתי מתחילה נבואה? זה ביטוי להתחלת נבואה. כל רבה השם אלוקים צבקות, זה משהו. כל רבה השם צבקות, השוטים בני ישראל, בני יהודה יחדת, וכל שומעים החזיקו בם מהנו שלך. אומרים הפרשנים שצריך להוסיף פה מילה, בכל אחד מחלקי הפסוק. אומנם השוקים בני ישראל, אומנם כל שוביהם החזיקו בה מהנו שלך, אבל ריבונו של עולם לא יצא לפנסיה. גואלם חזק אשר צבקות שמו, ריב יריב את ריבם, למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי תבל. חרב על הכסדים לאום השם אל יושבי בבל, ואל שריה ואת חכמיה. חרב אל עבדים. מי זה עבדים? אומרים כל הפרשנים. הבדים הללו, תסתכלו ב-11, במצודות, הבדים, עניין המצאת הכזב מן הלב, כמו בדרך המתים יחרישו, וקרא כן את הקוסמים, כי דרכם להמציא כזב מליבן. חבר על הבדים, כל אלה שאמרו לבבל, אתם תהיו אימפריה עולמית, לעד ולנצח נצחים, וכו' וכו' וכו', ומי יודע בדיוק מה יקרה איתכם וכו'. אז חרב אל עבדים ונועלו, חרב אל גיבוריה וחתו, חרב אל סוסה ואל רכבו ואל כל הערב אשר בתוכה, והיו לנשים חרב אל אוצרותיה ובוזזו. זאת אומרת, מדברים פה על איזושהי השמדה טוטלית. זאת אומרת, מה זה והיו לנשים? אסור להגיד את זה בשום מדרשה, אבל הכוונה היא שהחיילים של בבל יהיו מותשי כוח כמו נשים. זאת אומרת, בעיות מגדריות בצבא הגנה לישראל, האם אפשר להפוך חיילות באותו עניין? אז לכן אמרתי, במדרשה לבנות הייתי מדלג על המילה הזו, כדי שחלילה לא יוציאו עליי איזה פצ'קבי, אבל פה אפשר לומר את זה. חורב אל מימיה, חורב הכוונה היא יובש, יובש אל מימיה, ויבשו כי ארץ פסילים ואימים התעללו. זאת אומרת, כל המציאות הזאת של בבל, הם היו פותחים על הפסילים שלהם, על הפסלים שלהם, לא יעזור להם כלום. לכן ישבו ציים את איים. מה זאת אומרת ישבו ציים את איים? ציים זה חיות. הם ישבו את איים וישבו בבנות יענה, ולא תשב עוד לנצח ולא תשכון עד דור ודור. שוב, ראינו קודם עולם זה ועולם הבא, פה איזה ביטוי דור ודור כמהפך. עכשיו תראו למה משווים את זה, וזו תשובה למה ששאלנו, האם לבבל תהיה תקומה? כמהפכת אלוקים את סדום ואת חמורה ואת שכניה, נאום השם, לא ישב שם איש ולא יגור בבן אדם. זאת אומרת, כלום בבל, וזה מדהים, כי זה מדהים, כי אנחנו מדברים על האימפריה מספר אחד בעולם, והאימפריה הזאת זה לא סתם שמישהו יזנק בה, שמישהו יפגע בה, שמישהו יעשה לה איזו פגיעה. תהיה לה השמדה טוטלית, לא יהיה לה שום דבר. כל זה כי הם נהגו לא בסדר כלפי בני ישראל. הנה עם בא מצפון, העם שבא מצפון זה פרס ומדיין, צפונית לבבל. וגוי גדול, מלכים רבים יאומו מירקת הארץ, קשת וכידון יחזיקו, אכזרי אימה ולא ירחמו, קולם קיים יהמה. מי שניצב על שפת הים, שיהיה שקל בלילה, אוהב לשמוע את הגליל, בום, 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 הכל כזה הולך באיזה מקצב כזה, ועל סוסים ירכב וערוך כאיש למלחמה, עלייך בת בבל. שמע מלך בבל את שמעה ורפו ידיו, צרה איך הסגדה וחיל כיו לידה, כמו אישה יולדת עם כל הכאבים וכל האיסורים, כך ירגיש מלך בבל כשכולם יתקפו אותו. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן, ממש פסוקים דומים למה שראינו אצל אדום לפני כמה פרקים, אל נווה איתן כי ארגיע הריצה מעליה ומבחור אליה אפקוד, כי מי חמוני ומי יועידני ומי זה רואה אשר יעמוד לפניי. זאת אומרת, כי ארגיע, כשיבוא הרגע, זאת אומרת, כשיבוא הזמן, אז אני אשלח את כל החיות, את כל האויבים, לכן שימו הצעת השם אשר יעץ אל בבל, ומחשבותיו אשר חשב אל ארץ כסדים, אם לא יסחבו צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נווה, מכל נתפסה בבל מרשע הארץ, וזעקה בגויים נשמע. זאת אומרת, יש כאן נבואה, וכיוון שזה על הבבלים, אנחנו פחות לוקחים את זה ללב. אנחנו פחות, כאילו אנחנו לא חייבים להזדהות עם בבל עד הסוף. אם הייתה נבואה כזאת על עם ישראל, זה היה כואב לנו מאוד מאוד. זאת אומרת, מדובר על הרס של המדינה, הרס של החיילים, הרס של החקלאות, צימאון למים, כלי נשק, המלך, האנשים, כולם נמצאים בפחד נוראי מפני כל מה שקורה. גם פרק נ"א, שבעזרת השם מחכה לנו בשבוע הבא, גם הוא עוסק בהמשך הנבואות על בבל. אמרתי שמדובר פה על 10 נבואות, זה כמעט ספר בפני עצמו, וגם הוא פרק ארוך מאוד, כמו הפרק שלפנינו. זה לא פרויקט לשיעור אחד, אבל נראה איך להתקדם בו. נקודה אחת שלא הספקנו, אני רק רוצה שתראו את הגמרא, כדי שלא נגיד שלא דיברנו על זה. אז דיברנו בפסוק, בפסוק למדבד, חרב על הבדים ונועלו. כל מי שלומד מערל בנתיב התורה וכולי מכיר את העניין הזה. אני רוצה לראות לפחות את הגמרא במכות, במקום מספר 12. והיינו דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה נכתיב חרב על הבדים ונועלו? חרב על צווארי שונאיהם של תלמידי חכמים, הכוונה היא כמובן בלשון סגינאות, שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד. זאת אומרת, מי שלומד תורה לבד, בד בבד, כמו בבי הדס, כל בד הוא בפני עצמו, אז חרב על הבדים ונועלו, מגיע להם, אי אפשר ללמוד תורה לבד. תורה זה דבר שעולה בחברותה. ולא עוד אלה שמטפשים, כתיב אחר ונועלו, כתיב אדם אשר נועלנו, ולא עוד אלה שחוטים שנאמר באשר חתן. וכאן יש מערשל, גויים שעוסקים בעניין וכו' וכו'. והברבנים בסוף שמדבר על הפסוקים שממש משווים את חורבן אדום לחורבן בבל. סיימנו היום את פרק נום, כפי שאמרתי, לפרק הזה יש כותרת פלוס 5 נבואות על בבל. 5 מתוך 10 נבואות קשות, אמרנו שהעונש של בבל בגלל מה שהם עשו לעם ישראל. הם היו בשלב מסוים שבט אפו של הקדוש ברוך הוא. אז הם מחריבים את המקדש, הם מגלים את עם ישראל, הם עושים הרבה מאוד צרות לעם ישראל, מכיוון שהיו להם כל מיני עניינים פרטיים וכולי, הם מקבלים את עונשם, הכל מתהפך, אבל בצורה נוראית וקשה, כולל תקומה בעולם הזה ובעולם הבא. אין להם מציאות, הם מאבדים את הכל, הם נשארים עם שום דבר. אנחנו כמובן לא גמרנו, אנחנו בעזרת השם נמשיך להיפגש עם הפבלים. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.